שאני לפני שאני מתחיל, אני לא מסתיר שאני מוטרד מאוד מבחינה מוסרית עם מה שקורה בצפון, עם בסוריה, שאנחנו יודעים את מי עומד לפנינו, אנשי דאש, ואי אפשר לרמות את עצמנו כאשר הם שוחטים ואונסים. ואני מתפלל שבאמת מדינת ישראל עושה את מה שצריך. אני לא רוצה להביע דעה כאשר הנתונים אינם בידי בצורה מדויקת, אבל העם היהודי שבא בביקורת חריפה על מה שקרה בשואה, לא יכול להיות שבשכנות אלינו, כאשר יש שכנים שהם אחים של הדרוזים בארץ, שאיתם יש לנו ברית דם גדולה מאוד, אבל גם בלי זה, שאנחנו לא נתערב בצורה חריפה מאוד למנוע את האונס, השחיטה, ההפקרות המוסרית, כמו שהיה בשמחת תורה בשביעי באוקטובר, קורה אותו דבר, וכאשר זה בסמיכות אלינו, לעם ישראל יש אחריות מוסרית כבדה מאוד. ואני מתפלל שבאמת מדינת ישראל וצה"ל עושים את הכל על מנת למנוע את העוול המוסרי הנורא. עכשיו אנחנו עוסקים במבוא לברכת כהנים. מבוא לברכת כהנים במידה מסוימת הוא צריך להיות מבוא לברכה בכלל. מהי הברכה ומהי ברכת כהנים? ולכן לצורך זה אנחנו חייבים לזכור בצורה מדויקת את הברכות במקרא ואת ברכת כהנים בפרט במקרא, ואת הפרטים ההלכתיים אנחנו נדון בשבוע הבא. ברכת אברהם, יש ציווי לאברהם בפרשת לך לך. לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך, ואזכה לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה. קודם כל יש יסוד גדול, אדם צריך להיות ברכה לעולם. ואז יש פסוק ברור, ואברכך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. בפסוק הזה יש שני דברים. א', יש אנשים שמברכים אותו. והברכה שייכת למי? למין האנושי. ואומר הקדוש ברוך הוא, מי שיברך את אברהם אני אברך אותו. אדם מברך, יהיה ברכה. אבל ייעודו של אברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. תאמרו לי, אין לדבר הזה זיקה בכלל לברכת כהנים. אז ראשית, לפני שאני אמשיך, אני לא צריך זיקה לברכת כהנים. כשאני רוצה להיכנס למונח ברכת כהנים, אני צריך להתעסק קודם כל בברכה כמונח כללי. אבל מי שיתבונן אצל אברהם אבינו, יש זיקה מאוד גדולה לכהונה ולכהונה גדולה. במדרשים יש הזיקה של אברהם אבינו לכהונה. זה מופיע במלחמת ארבעת המלכים. כאשר אברהם אבינו מנצח, וכתוב מלכי צדק מלך שלם, מופיע שם שהוא נתן לו, שאלה מי נתן למי? אז יש כמה גישות. גישה אחת שאומרת שמלכי צדק נתן לאברהם, וכנראה זאת הגישה המוכחת יותר. אמנם רשי ואבן עזרא סוברים אחרת, אבל יש בין הראשונים גם ראשונים שסוברים שמלכי צדק נתן לאברהם. זה בנוי על מזמור קוף יוד בתהילים, ששם מופיע נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק. אומרת הגמרא בנדרים שמיד נראה, שמלכי צדק היה כהן העולם, ואחרי מלחמת ארבעת המלכים הכהונה עוברת ממלכי צדק לאברהם. הכהן הוא אותו אדם שיש לו אחריות על העולם, וכנראה חלק מאחריות על העולם זה גם לברך את העולם. הופיע במדרש רבה על אתר, אמר רבי יהושע בן קורחה, בשני מקומות דימה מוישה עצמו לאברהם, ולא יהיה לו כלום. כיצד? אברהם קרא לו הקדוש ברוך הוא ואמר, הנני שאמר, ויאמר אברהם ויאמר הנני לכהונה, הנני למלכות. זכה לכהונה, זכה למלכות, זכה לכהונה מניין, שנאמר נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דיברתי מלכי צדק. וזכה למלכות אל עמק שווה. רואים שאברהם אבינו זוכה ונהיה כהן, כאן לא כתוב כהן גדול, אבל אין ספק שהכוונה לכהן גדול, כפי שמופיע במדרש אחר. הדרך הזאת של הפרשנות, בניגוד לרש"י, היא הדרך של החזקוני, שאומר, ויתן לו מלכי צדק לאברהם מעשר מכל, מלכי צדק הוא עבר מן הכהונה, הוא נתנה לאברהם, לפי שקדים אברהם לקדוש ברוך הוא בברכתו, כדכתיב נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דיברתי מלכי צדק. ואם תפרש להפך, שנתן אברהם למלכי צדק מעשר, נמצאת, אומר אברהם עיכב לעצמו מן השלל, וכבר אמר הוא עם איכות ועד שרוך נעל. אבל תשאלו, אם הוא הכהן, אז הוא מקבל, אז איך הוא יכול להגיד עם איכות ועד שרוך נעל? אלא זה מן הדין, ומכיוון שזה מן הדין. גם הרד"ק הלך בדרך של החזקוני, ויתן לו מעשר מכל, המפרשים פשוט כי אברהם נתן מלכי צדק, מעשר מהמקנה והרכוש אשר הציל, לפי שהיה כהן לאל עליון. זה הפירוש הראשון שהוא אומר, הפוך ממה שהוא אומר, ואדוני אבי פרש, כי מלכי צדק נתן לברם בשכרו המעשר מן הדין, וכך מפרט היה הרד"ק, כלומר גם הרד"ק, גם החזקוני, גם המדרש, ויותר מזה, הדבר הזה מפורש בגמרא בנדרים. בגמרא בנדרים כתוב בצורה מאוד ברורה. אמר רבי שכר משום רבי ישמעאל, יש פה טעות בפונטים, אני מתנצל, מה שאני כתבתי לכן אני עושה את זה. אומרת הגמרא בנדרים, אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל, ביקש הקדוש ברוך הוא להוציא כהונה משם, שנאמר והוא כהן לאל עליון, כיוון שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, הוציאה מאברהם שנאמר, ויברכהו ויאמר ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ, וברוך אל עליון. אמר לו אברהם, וכי מקדימין ברכת עבד לברכת קונו, מיד נתנה לאברהם שנאמר, נו עד נעל אדוני ישב לימיני עד השיט אוביך אדום לרגליך, ותרי כתיב נשבע אדוני ולא ינחם, אתה כהן לעולם על דיברתי צדק, מלכי צדק, על דיבורו של מלכי צדק, והיינו דכתיב הוא כהן לאל עליון, הוא כהן ואין זרו כהן, הדרן על החרבת נדרים. אנחנו רואים סיעה שלמה של מדרשים שאני עובר עליהם מהר, שאברהם אבינו כהן, זה מסביר לנו גם מה מונח הכהונה, ויש לנו בבראשית רבה מפורש שאברהם כהן גדול, עד עכשיו הוא כהן סתם ופה כהן גדול, אני לא חושב שזה מהותי לענייננו, אבל בכל זאת אני מביא את זה, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, רבי ישמעאל אומר, אברהם כהן גדול היה. שוב הוא מביא את הפרק קוף יוד בתהילים. כלומר, הראינו שאברהם אבינו, אברכה וברכך ומקללך האור, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אני מדגיש שבסיפור הזה יש כוח ברכה לכל אדם. אלא יש הבטחה ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה לא שמישהו אחד הוא אדון על הברכות. בואו נעבור לספר שמות, שזה כבר ממקד אותנו יותר. ספר שמות, אחרי תרומת המשכן, אחרי הרכבת המשכן, וירא משה את כל המלאכה ונעשו אותה כאשר ציווה אדוני, כן, כן עשו, ויברך אותם משה. כאן מדובר בברכה של משה אחרי שהם עשו את הכל, דבר ממש נפלא שיש פה ברכה. זה לא ברכת כהנים לכאורה, זאת ברכה של משה, שמיד נראה יותר מהי הברכה, אבל הברכה הזאת נמצאת בזיקה למשכן. ביום השמיני יש לנו שבעת ימי המילואים, ואני אכנס תכף לפירוט יתר לגבי כל העניין. בפרשת שמיני כתוב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. יש פה מושג של וישא אהרון את ידו אל העם ויברכם. וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, מיד נדון על שאלת הסדר פה, ואז ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד אדוני אל כל העם. יש לנו שתי ברכות, ברכות מאוד לא ברורות מהם הברכות. ברכה אחת של אהרון הכהן, ברכה שנייה שהיא גם של משה וגם של אהרון. האם הברכות האלה קשורות לברכת כהנים או לא? העיקר חסר מן הספר, לא כתוב. ויותר מהדבר הזה תשימו לב שעד עכשיו אין נוסח ברכה. יש ואברך מברכיך, יש נברכו בך כל משפחות האדמה, יש ויברכם, יש ויברכו את העם. התורה אינה מפרטת נוסח ומהי הברכה, זה לא מופיע. מה היחס בין שתי הברכות? נדון מיד, אני כרגע מדלג על זה כי אני מעדיף לזכור בשלב ראשון. הברכות בספר במדבר. וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת להם איש איש כי יפלי לדור נדר נזיר. יש פרשת נזיר, לא אקרא אותה, אבל אני לא סתם התחלתי, אני בכלל רוצה לתת כלל שאנחנו עוסקים בפרשיות להסתכל תמיד מה הפרשה לפני ומה הפרשה אחרי ומה יחסי הגומלין בין הפרשיות, ולא לעשות את הגזור הדבק שלפעמים מונע מאיתנו את ההבנה. אחרי פרשת נזיר יש פרשה פתוחה ובא פרשת ברכת הכהנים. מה זה פרשה פתוחה? פרשה פתוחה זה נושא חדש. ואז גם אם זה נושא חדש, אני צריך לשאול מהי השכנות בין פרשת נזיר לבין פרשת ברכת כהנים. אדרבה, אם זה נושא חדש, אני עוד יותר צריך לשאול מה השכנות, מה בא לומר השכנות הזאת, מיד אתייחס. אבל פה יש לנו פרשה נפלאה מאוד. מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. אם נדייק, יש פה קודם כל חידוש גדול שלא ראינו עד עכשיו. עד עכשיו מה היה? היה ברכות. מה הברכות? לא. פה יש, כה תברכו את בני ישראל. מתי? אנחנו לא יודעים. אם אתה מברך, יש לך נוסח. כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יש פה ברכה, אמור להם, דרך אגב זה אמירה ולא דיבור, זה משהו שבא מלמעלה, ואז יש פה נוסח מאוד גדול, יברך אדוני בשמריך, יאיר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. יש פה ממש סיפור מרתק, תגיד לכהנים איך הם יברכו, הם ישימו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אז מי מברך? הקדוש ברוך הוא ולא הכהנים. אבל יש פה ברור ברכה משולשת, כי בנויה משלוש פרשיות סתומות, יברך יאר וישא, ויש פה כה תברכו. זו הפרשה היחידה שברור מהי, ומיד אחר כך, אחרי הפרשה הזאת, אחרי הפרשה הזאת יש לנו את פרשת הנשיאים, ופרשת הנשיאים זה פרשה סתומה. כלומר יש לנו זיקה גדולה בין ברכת הכהנים לפרשת הנשיאים, זה קשור למשכן. יש לנו זיקה בין הברכות, שאני לא יודע מה הן, של משה ואהרון, שתי הברכות, אחת של אהרון ואחת של משה ואהרון, להשראת שכינה. ויש לנו ברכה בספר שמות. יש קודם כל מכנה משותף בברכות, זה לא אומר שהן זהות, אבל יש חיתוך מעניין. יש ספר שמות בגמר בניין המשכן, אבל נדייק, בגמר בניין המשכן לפני כבוד השם מלא את המשכן, ספר ויקרא בפרשת שמיני, שזה לפני יציאת האש, אחרי שבעת ימי המילואים ועבודת היום השמיני, וספר במדבר לפני קורבנות הנשיאים. הברכה היחידה הספציפית לכהונה היא כאן. אני סיכמתי פה וכתבתי, ההבדלים במיקום הפרשיות, הפרשות, פרשת ברכת משה אחרי בניית המשכן ולפני, טעות, לא, זה לא טעות, אחרי בניית המשכן ולפני הקמתו וירידת השכינה, בפרשה השמיני זה לפני יציאת האש אחרי שבאתי מהמילואים, פרשת בעלותך לפני קורבנות הנשיאים, ויש פרשת סטור. הבטחתי להסביר למה זה בנזיר. נזיר מנוגד לכהונה, ובאה התורה לשים את שניהם על מנת להנגיד ביניהם. הנזיר הוא הפרוש המובדל, נזיר אינו מברך. נזיר זאת מציאות סגולית. כהן זה אדם שיוצא החוצה גם כן, יש לו ברכה. לעניות דעתי זה לא במקרה הסמיכות בין פרשת הנזיר לפרשת הנזיר, וזה לא במקרה הסמיכות לפרשת הנשיאים. זה מה שיש לנו בדבר הזה.
נזר אלוהיו הראשו קסרנו את שמיים. לנזיר כתוב
שמן משחת אלוהיו על ראשו כמו כהן גדול. הוא כמו כהן גדול והוא מנוגד לכהן גדול.
שמן משחת אלוהים על ראשו ושמו את שמי על בני ישראל, וגם כבר נשים את השם זה.
והנזיר הוא לא מברך. כי זה תנועת נפש שונה. הוא דומה, זה מסביר לנו מדוע הכהן מסתפר. ההסתפרות זה קומוניקציה עם החברה, והנזיר גדל פרה, הוא דוחה את הקשר לחברה.
נקודת החיבור בעיניי זה שיש קדושה או ממד אלוקי גם בישראל, גם בנזיר וגם...
זה הרמב״ם כותב במורה, דיברתי על זה, אבל אני מדבר כרגע עכשיו על הברכה בלבד, לא על הכהונה. דווקא בגלל זה אני מעמיד את הניגוד. הנזיר הוא היכולת של הישראלי להיות במדרגת כהן גדול, כך מלמד אותנו הרמב״ם. זה היכולת של הישראלי להיות במדרגת הכהן גדול, כך מלמד אותנו הרמב״ם. ואף על פי כן, הברכה היא לא של הנזיר אלא של הכהן. והסברתי מדוע, כי תנועת הנפש של הנזיר זו התכנסות, ותנועת הנפש של הכהן חייבת להיות כהן מברך.
אז כן, אני מדבר על ישראל, אתה הכהן, אתה מדבר על הכהן. החידוש זה בתור ישראלי,
וואו. ישראלי יכול להגיע למדרגת כהן גדול על ידי נזירות.
וברכת כהנים אומרת ששם השם נמצא מחוץ למקדש.
ודאי. נכון. עכשיו בואו נמשיך ואחרי זה נפרט. אני הראיתי את הדבר הזה, בואו נמשיך ואחרי זה נפרט את העניין. הברכות בספר דברים. משה רבינו בספר דברים מספר את כל הסיפור, פסולך ויכתוב על הלוחות ועשרון עשה שיטים וירד מנהר, משם בני ישראל נשאו מברות בני יקרן, משם נשאו הגודגודה. בעת ההיא הבדיל אדוני את שבט הלוי לשאת את ארון ברית אדוני, לעמוד לפני אדוני ולשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. הפסוק הזה קצת תמוע, כי שבט הלוי נושא את הארון, כמו שכתוב בתחילת ספר במדבר, הקהתים נושאי הארון, נכון? אבל מי המברך? מה למדנו פרשת בעלותך? הכהנים הם המברכים ולא הלוויים. ומה כתוב? לשאת את ארון ברית אדוני, לעמוד לפני אדוני לשרתו ולברך בשמו, ועל כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, אדוני ונחלתו כאשר דיבר אדוני אלוהיו. זה ממש ממש מעניין. המקום השני בספר דברים זה פרשת עגלה ערופה, שחבל שאנחנו לא זוכים ללמוד אותה בעיון. כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקני רב ושופטיך והורידו זקני את העגלה אל נחל איתן, עד כאן זה זקניך שופטיך, וניגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך בשם אדוני, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגה וכל זקני העיר היי הקרובים. ממש מרתק. הכהנים בני לוי שבם בחר אדוני אלוהיך לשרתו ולברך בשם אדוני, כאן מפורש שהכהנים הם מברכים. עד עכשיו יש לנו שני מקומות מפורשים שזה הכהנים. מקום אחד זה בפרשת בעלותך, מקום שני זה בספר דברים בפרשת עגלה ערופה בפרק א', ובאמת מה שקראנו בהתחלה שכתוב הלוויים נושא אהרון הוא פלא פלאים, ובאמת השאלה היא מדוע, והתמודדו עם זה המפרשים. תרשו לי לנסות להגיד בקיצור את ההתמודדות, כי זה לא העיקר, אבל אני חושב שחייבים לעבור על זה. רש"י, רשב"ם, אבן עזרא מצמצמים שזה רק הכהנים, למוד לפני אדוני לשרתו לברבישוע הכהנים והוא נשיאת כפיים. קצת תמורה, כתוב הלוויים, כתוב נושא אהרון, איך אתה אומר? המזרחי, רבי אליהו מזרחי, והם, שהוא אחד הפרשנים הגדולים על רש"י, של רש"י, כותב, לסוד את אהרון הלוויים, לשאת, לעמוד לשרתו לברך בשמו הכהנים, והוא נשיאות כפיים, פירוש הבדיל, אדוני את שבט הלוי, כולל הכהנים והלוויים יחד, ופרש לשאת את אהרון ברית אדוני, שב אל הלוויים לבדם, שם הקהתים הנושאים אותו, ופירוש לעמוד לפני אדוני לשרתו לברך בשמו, שב אל הכהנים לבדם, שהוא נשיאות כפיים המיוחד להם. המזרחי מתאר בצורה מדויקת את פירוש רש"י, שיש פה איזה מין פינג פונג בין הלוויים לכהנים, אבל הוא לא שואל שאלה גדולה, וזה תמוע למה התורה עושה פינג פונג כזה בתוך הפסוק, שעובר מהלוויים לכהנים, ללוויים לכהנים. הדבר הזה תמוע. אני מבין היטב מדוע רש"י אמר את זה, אני מבין היטב מה אילץ אותו, כי ברכת כהנים שייכת לכהנים ולא ללוויים. אבל השאלה בתורה כתוב לשאת את אהרון. הייתי יכול לחשוב שאולי זה ספר דברים, כמו הרבה דברים שהם שונים, הדרך הזאת היא לא נכונה, כי בספר דברים מפורש בסופו גם עניין הכהנים. אבן עזרא גם כותב, כפי שהבאתי, לשרת בני לוי עם בני אהרון ולברך בשמו, כי אלעזר היה נושא את כפיו. הרמב"ן כותב, הוא יאמר, כי שבט לוי נבדל בית עליות הכהנים מהם, כי גם הם נושאים אהרון. וכן, ויתנם אל הכהנים בני לוי, הנושאים את אהרון ברית אדוני, והם שישרתו לשם יברכו בשמו. הרמב"ן פתר את זה על ידי משהו אחר, כי גם הכהנים נושאים את אהרון, ולכן אין פה סתירה. כך הרמב"ן פתר את הדבר הזה. רבנו בחיי כותב, לשאת את אהרון ברית אדוני אלו הלוויים, לעמוד לפני דלי שרתו אלו הכהנים, וזהו לברך בשמו, שהכהנים היו מברכים לישראל בשמו, כי כן כתיב ושמו את שמי. כותב דברים פשוטים. בא הנציב, ומפתיע מאוד בפירוש מאוד מבריק. ואני יודע שכל מה שאני עושה עכשיו זה הקדמה של הקדמה, אבל אני חושב שיש חשיבות לדברי הנציב, לכן אני מביא אותו. כותב הנציב כך, מביא את רש"י, בעת ההיא פרש רש"י בשנה הראשונה, ויותר קשה, זה מה שמעניין אותנו, סייפה דקרא, לעמוד לפני אדוני לשרתו ולברך בשמו, ופרש רש"י הכהנים, ומדבר בברכת כהנים במסיעת כפיים, ואין זה משמעות שבט הלוי בכלל. הנציב לא מקבל את כל הסיעה הזאת של הפרשנים, תשימו לב איך הוא לומד. הוא אומר, זה לא הפשט. הפשט זה הלוויים, הפשט זה לא הכהנים, הפשט זה הלוויים. עין לאלן, ותור קשה, אם כן מבואר מכאן נשיאת כפיים בעמידה, והרי בסוטה פרק זין עשו הקשים לזה מכתיב פרשת דגלה רופא לשרתו ולבר בשם השם, התקיש ברכה לשירות וכתיב לעמוד לשרת בשם השם. ולפירוש רש"י קשה, טיפוק למדכתיב כאן לעמוד ולברך בשמו. למעשה זה בתורת כהנים הדרשה הזאת. הוא שואל שאלה מאוד טובה, אם כאן זה ברכת כהנים, אז כתוב במפורש לעמוד, אז למה הספרי והגמרא צריכים ללכת להביא ממרחק לחמה מעגלה ערופה את עניין העמידה? שאלה מצוינת. והחימוך גם בגמרא זבחים שלמדו מכאן שאין מצוות עמידה בבמה, מה שלמדנו בפרק השני, ואחרי הנוסחה לפני הסמג בסוטה וכולי, לעמוד לפני השם לשרתו, ואין תוספות תענית בשם תשובת רש"י, אבל שיטה תלמוד אילן בסוטה אינו כן, ועל כן היה ברור לחז"ל זה לא מדבר בזה המקרא בכהנים בייחוד אלא בכלל שבט לוי. הנציב איננו מקבל את הפרשנות של כל הפרשנים שהם דחקו ואמרו שזה כהנים. אני אחזור לפסוק ותראו כמה הנציב ועת היבדיל אדוני את שבט הלוי לשאת את ארון ברית אדוני, לעמוד לפני אדוני לשרתו ולבאר בשמו. כתוב פה לעמוד, למה תורת כהנים, למה הגמרא לא לומדת מפרשה מפורשת של ברכת כהנים שצריך עמידה? מדוע הם צריכים להביא ממרחק את לחמם? זאת שאלת הנציב, ולכן אומר הנציב, מדובר פה על כלל שבט לוי ולא כמו סיעת הפרשנים של גדולי הראשונים. כך הנציב טוען. תראו את ישרותו הגדולה של הנציב, פשוט מדהים לראות את זה. עכשיו תראו איזה יופי מה הוא עושה. כך יבין הרמב״ם שכתב שלהי הלכות שמיטין ויובלות בזה הלשון. אותו רמב״ם מפורסם שמוציאים אותו מההיגיון שבו לחילול השם הנורא של פטור תלמידי חכמים. מלחמה, תראו מה כותב הנציב, שכתב שלהי הלכות שמיטין בזה הלשון, ולמה לא זכה שבט לוי בנחלת ארץ אלו בזדתיים? מפני שעובדה לעבוד את עניו לשרתו ולראות דרכיו הישרים, ולא שבט לוי לבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם שנדבו ורוחו אותו והבינו מדוע להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו. הרי שבי לשון זה המקרא לא על שירות בית המקדש ובכהנים אלא במובדה לגבוה. כלומר הוא אומר זה אפילו לא שבט לוי. הרמב״ם בחר את הפסוק הזה כי זה פסוק שלא קשור בכלל לכהנים, ואז הוא בונה מסה שלמה על עמלי תורה שיש להם את כוח הברכה, אני לא אקרא את הכל, והרי לא היו הכהנים נושאים הארון של בצלאל, אלא הכוונה כמו שכתבנו, עמל תורה שבעל פה, והכהנים נכללו אז בכלל בני לוי, בזה המסע הקדוש. לפירוש הכהנים שהם גם תלמידי חכמים מכוונים מכונים בשם לוויים על פי מקרא זה, ויקום הכהנים לוויים חייתה בירושלמי, ויברכו את העם בדורו של חזקיהו, שהיו הגיעים בתורה כתוב מדבר, ואחי נשלט בתורת כהנים, הרי דיקו מלכתיב הלווין דימרי בתלמידי חכמים, ואני מדלק, כך ארון התלמוד קיים בישראל בדרך פלא, וכמו שכתב בספר שמות, כל השופר הולך, וכן הקרובים, שהם אות על השגחת השם על ישראל, הן בהגנה עליהם משיבים ומות, הן בפרסתם בלי שום יסוד נאמן, כמו כל גוי בארצו, הכל ברור שהוא אך פלא, ואין לזה דעת וחשבון בטבע הליכות עולם. ואני מדלג, לעמוד לפני השם לשרתו, חכמי הדור הם העומדים לפני השם בתפילה, שהיא עבודה כידוע, מיוחדת לתלמידי חכמים, ולברך בשמו למי שנדרש לברכה, יהיו הלוויים עמלי תורה מיוחדים. הנציב הוציא את זה לא רק מהלוויים, אלא לקר את זה כמושג כללי, והוא אומר גם הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל, שהביא את הפסוק הזה, מתייחס אפילו לכל באי עולם, ולכן זה לא קשור דווקא לוויים. עכשיו יש לנו את הברכות בהר גריזים והר עיבל, פרשה מופלאה, לא אתעכב עליה גם כן, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, ועוברכם את הירדן, שמעון, לוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין. כל לפי הפשט הם יעמדו לברך, ואלה יעמדו על הכללה, ואחרי זה, וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל, כל רע, מרור איש. אני חושב שצריך לקרוא את זה, שהם יברכו. מה הברכה שהם יברכו? לא כתוב. דרך אגב, אלה שעומדים על הכללה, אלה יעמדו על הכללה, לא כתוב, אלה יעמדו לקלל את העם. יעמדו על הכללה בהר עיבל, אבל אלה שיעמדו על הר גריזים, הם לברך את עם ישראל. הברכה אינה ברכה בדווקא של הכהנים, ואחרי זה יש לנו ארור, כל הארורים, ואחרי זה, ואם שמעות שם כל שמר על שמור, לעשות כל מצמותיו, ותכה עליון, יש את כל הברכות, ואחרי זה, ואם לא תשמע, יש את כל הכללות, אבל הברכה מצויה בהתחלה, וזה אני חושב יסוד גדול בתוך העניין, זה מה שיש לנו בספר דברים. אצל יהושע הדבר מעניין יותר, שיהושע עושה את הדבר הזה, וכל העם וזקנה ושוטרה ושופטה עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלווים, נושא ארון ברית אדוני כגר כעזרה חיצו אל מול הגזים. טוב, אבל כאשר צבא משה ודוני לברך את העם ישראל בראשונה, ואחרי כן קרא את כל דברי התורה והברכה. כלומר, בכלל לא הלווים, יהושע עושה את הברכה. אני חושב שמה שיש לנו עד כאן, הפלגנו מאוד, יש לנו בתורה ברכה כציר מרכזי. אצל אברהם אבינו גם אם נצמצם את אברהם ונגדיר אותו כהן, ואברך מברכך, יש ערך למברכים. ושם יש כהונה, יש לנו במשכן בשלוש נקודות, אבל רק בפרשת בעלותך זה נמצא מפורש שזה של הכהנים, תכף נפרט יותר את כל הדבר, ועולם הברכה מצוי גם כן אצל דוד המלך בספר שמואל. כאשר דוד מעלה את ארון האלוהים, ויחל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות. דוד המלך מברך, דוד איננו כהן, והוא מברך את העם. הדבר הזה הוא מקביל לגמרי לפרשת שמינית, תכף אני אראה את כל הפסוקים המקבילים. היה שוב דוד לברך את ביתו, זה דוד, בספר דברי הימים, ויקהל דוד את כל ישראל ירושלים, ושם לא מופיע עניין הברכה בדברי הימים. סליחה, כן מופיע. ויחל דוד מעלות העולם השם יברך את העם בשם אדוני, ממש מקביל לפרשת שמיני, ויש לנו בשמואל, ויחל דוד מעלות העולם והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני צבאות, סליחה, אני העתקתי פה בשביל שתראו את זה מול העיניים בצורה כל כך בהירה. יש לנו דמיון בפרשת שמיני לדוד, ולדעתי ניתן להסיק שהברכות בפרשת שמיני אינם ברכת כהנים, בניגוד לתורת כהנים שאדון בה בהמשך. למה? כתוב ויחל דוד מעלות העולה והשלמים ויברך את העם, ויחל דוד בדברי הימים מעלות העולה והשלמים ויברך את העם, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם בפרשת שמיני. אז מה אנחנו רואים? שזה לא דין דווקא בכהונה. בפרשת שמיני אכן אהרון הכהן הוא המברך, אבל לברך יש זכות לכל אחד, זה לא רק עניין של כהונה. פרשת שמיני לא כהונה, משה רבינו בסוף ספר שמות זה לא כהונה, ופרשת בעלותך זה אמירה לכהנים, כה תברכו. השילוב בין שלושתם הוא איננו בהכרח על דרך הפשט, לכן אני מקדים את הדבר הזה, שאני רואה את ההשוואה בין הפסוקים, זה זועק לשמיים, איך דוד המלך למד היטב את פרשת שמיני, ואיך הוא עשה. יש הבדל אחד שצריך להעיר, וישא אהרון את ידיו ויברכם וירד מעשות החטאת, ופה כתוב, ויחל מעלות העולה והשלמים ויברך, ויחל מעלות העולה, ועל זה דנו, מדוע הפסוק מסורס בפרשת שמיני. גם אצל שלמה המלך, ויבואו כל זקני ישראל, ויסעו הכהנים את הארון, וזה הולך לכיוון הרמב"ן, שגם לכהנים יש דין בנשיאת הארון, וזה מאפשר לנו להסביר את דברים שכתוב לוי והכוונה לכהנים, ולא לרוץ למהלך של הנציב, וכנראה גדולי הראשונים שסברו שזה הכהנים, לא צריך להגיע לפינג פונג כמו שהסביר המזרחי ברשי, אלא אפשר להגיד שאכן בספר במדבר הלווים נושא אהרון, אבל עקרונית נושא אהרון זה גם הכהנים, ויסעו הכהנים את אהרון ולא רק הלווים, ולכן זה אותו פסוק. והמלך שלמה וכהן ישראל יודעים איתו לפני אהרון מזבחים צאן ובקר, ויבואו הכהנים את, ויביאו, סליחה, הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו, ואז יש את תפילת שלמה, ויעשה המלך פניו ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. אנחנו רואים ממש קונסטרוקציה זהה, פרשת שמיני, דוד המלך, שלמה המלך, הן במלאכים, הן בדברי הימים, הן בשמואל, אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה, שיש ריטואל של הקרבת קורבנות, ואחרי זה ברכה, פעם היא על ידי אהרון, פעם היא על ידי דוד, פעם היא על ידי שלמה, ואולי זה בכלל לא קשור לברכת כהנים. אולי פרשת בעלותך היא המקור לברכת כהנים, ולא הפרשיות האלה מתוך קריאה נכונה של הפרשיות. ויכחלות משה להתפלל, הבאתי גם את דברי הימים, ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל קול גדול. זה במלאכים, בדברי הימים, ויסב מלך את פניו ויברך את כל הקהל, אותו דבר. מרתק ביותר אצל חזקיהו מלך יהודה. בניגוד לדוד ושלמה, הברכה חוזרת לכהנים אצל חזקיהו. ויכול להיות שכל מה שאני אומר זה שטויות והבלים. באמת, הכהן צריך לברך, כמו בפרשת שמיני. דוד ושלמה, אולי זה היה חטא. ואנחנו רואים אצל חזקיהו המלך, שכידוע לימד תורה את עם ישראל, שמופיע, חזקיהו המלך יהודה, וישמחו כל קהל ישראל והכהנים והלווים וכל הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה, ותהי שמחה גדולה בירושלים כי מימי שלמה בן דוד מלך ישראל לא כזאת בירושלים, ויקומו הכהנים הלוויים ויברכו את העם וישמע בקולם ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים. יש פה שני דברים מעניינים, אם אצל דוד ואם אצל שלמה הם לקחו את הברכה לעצמם, חזקיהו המלך בענוותנותו, הכהנים הלוויים הם המברכים, ומתגלה לנו שהברכה יש בה מימד של תפילה. אם אצלנו ברכת כהנים היא חלק אינטגרלי מהתפילה, זה מצוי כבר אצל חזקיהו המלך, ותבוא תפילתם למעון קודשו לשמיים. ברכה כתפילה לדעתי זה חידוש גדול. עכשיו בואו נדון בצורה איטית בפרשת שמיני. אני רוצה להעיר משהו מבחינת המתודה. כשלמדתי את הסוגיה בראשונה, עסקתי בפרשת שמיני. מתוך פרשת שמיני. ויש דיון רחב מאוד על פרשת שמיני. הרחבתי את זה קצת על ברכת משה ועל פרשת בעלותך. אבל אני חושב שלימוד נכון חייב לפרוס את כל היריעה. אינני חושב בהכרח שמה שאמרתי זאת ראיה מוחצת שהברכה של אהרון איננה ברכת כהנים, כי גם דוד ושלמה. כי לא כל סיפור בתורה הוא אומר שכך היה צריך להיות. ואולי חזקיהו ממתן את זה. עכשיו אנחנו נתעסק בצורה ספציפית בעניין הברכות האלה. אני כתבתי שיש לנו כמה שאלות, לא על כולם נענה אחר. אחד, מה העניינה של כל ברכה בפני עצמה? למה צריך שתי ברכות? מדוע הברכה הראשונה על ידי אהרון, והברכה השנייה זה גם על ידי משה רבינו? אלה השאלות המרכזיות שעומדות בפנינו בברכות. תרשו לי להקדים הקדמה לכל זה, כי בלי ההקדמה לדעתי אנחנו לא מבינים היטב את מדרשי חז"ל. מהו הסדר המאורעות מבחינת התיארוך, מבחינת הזמן? ספר שמות אנחנו יודעים, נבנה המשכן, אחרי שנבנה המשכן, סליחה, היה תרומה למשכן, ברו את הכל, פרשת ויקל יש תיאור, ויקל פקודה של הרכבה של הכל, אבל לא הייתה הקמת המשכן. הקמת המשכן מתוארת אחרי הברכה, ועל זה נשתברו הרבה קולמוסים, אבל זה לכאורה פשט הדברים, שהקמת המשכן הייתה אחרי. מתי היא הייתה? היא הייתה בראש חודש ניסן. איזה עוד פרשה אנחנו בטוחים ב-100% שזה בראש חודש ניסן? שאין מה לדון. איזה פרשה? הניסים. מאיפה אתה יודע? אתה צודק. מאיפה אתה יודע? כי כתוב ביום הקמת המשכן. ויום הקמת המשכן אנחנו יודעים מתי הוא היה, כי כתוב בספר שמות. לא כתוב שם מפורש ראש חודש ניסן. אבל זה לא מדרש. זה פרשנות, כי אני יודע בוודאות מתי זה הקמת המשכן. לכן פרשת הנשיאים מתי הייתה? בהקמת המשכן. יום השמיני מתי היה? שתי גישות יש לנו, ובלי ההקדמה הזאת אני חושב שאי אפשר לבאר את המדרשים. גישה אחת היא גישה של חז"ל בכל המדרשים. גישה שנייה היא גישה של הפשט והאבן עזרא, שהיא לכאורה דרך האמת, ונשאלת שאלה גדולה, מדוע המדרשים לא אמרו את זה. בבקשת המחילה מכל המדרשים, אתחיל בדרך הפשוטה של האבן עזרא, בסדר? שאני חושב שזה באמת הפשט. הדרך הפשוטה שהמשכן הוקם בראש חודש ניסן, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. אחר כך מגיע ספר ויקרא, ויש שבעת ימי המילואים, ויש יום השמיני, שעניינו יציאת האש מקודש הקודשים למזבח החיצון, ותצא אש. ואז לוח הזמנים הוא מאוד מאוד ברור. יש לנו את יום הקמת המשכן, ואחרי הקמת המשכן יש שבעת ימי המילואים שתפקידם להוציא את האש למזבח החיצון, ויש את יום השמיני שבו אחרי הברכות בסופו של דבר מופיע ותצא אש. ככה אבן עזרא מסביר, ואני חושב שזאת הדרך הנורמלית. אם נלך לפי אבן עזרא, לפי פשט המקראות, ספר פרשת בעלותך, פרשת הנשיאים, מתי היא נעשית, היא מוקרבת בראש חודש ניסן. יש לנו את פרשת הנשיאים, ויש לנו אחרי זה או את שבעת ימי המילואים, או באיזשהו שלב שבעת ימי המילואים, ומיתת נדב ואביהו, ויום השמיני. זה איכשהו מסתבר בצורה מצויים. כל המדרשים אומרים אחרת. שבעת ימי המילואים היו קודם ראש חודש ניסן. כלומר, ראש חודש ניסן, איזה יום הוא? יום השמיני. ראש חודש ניסן הוא יום השמיני. בראש חודש ניסן ביום השמיני, אתם יודעים כמה אירועים היו? גם הוקם משכן, גם כבוד השם מלא את המשכן, גם נדב ואביהו מתים, גם מתחילים קורבנות הנשיאים. אל תשאלו אותי בתוהו ובוהו שהיה שם איך זה יסתדר הכל. יש לנו שאלה אדירה, מדוע חז"ל בחרו בדרך הזאת? אני אגיד את זה כרגע בצורה קצרה, הדבר הזה מפורט בספר מראה כהן. שבעת ימי המילואים עניינם שהשכינה יורדת בגין מעשה האדם. אם יש שבעת ימים קודם יום קודם ראש חודש ניסן, ממילא כבוד השם מלא את המשכן, זה תולדה של שבעת ימי המילואים. אלא יש קושי בדרך הזאת. איפה הם הקריבו אם הוא לא קם במשכן? המשכן הוא קם בראש חודש ניסן, לפני זה היה שבעת ימי המילואים, אין משכן. אז מה הפתרון של חז"ל? שמשה רבינו כל יום הרכיב את המשכן ופרק אותו, הרכיב את המשכן ופרק אותו. תשימו לב כמה דוחק יש בפתרון של חז"ל. כנראה משהו העיץ בהם להגיד את המהלך הזה. מה העיץ בהם? התשובה היא פשוטה. קיים הבדל יסודי בין בית ראשון לבית שני. בבית ראשון, במשכן, כבוד השם מלא את המשכן אינו תלוי באדם. מה זה כבוד השם מלא את המשכן? זה משהו אלוקי. בני האדם הולכים, מרכיבים את המשכן, ואם השם לא יבנה בית, שב אמנו בוניו בו, כבוד השם מלא יורד לא בגין שבעת ימי המילואים. ושבעת ימי המילואים אחר כך זה דרך אבן עזרא. בית שני, כל יסוד צינור החוכמה מגלה בית שני, הוא תולדה של האדם. מכיוון שכל יסודו הוא תולדה של האדם, באים חכמים ברוח קודשם ומציירים את סיפור התורה כסיפור בית שני, ולכן הם מקדימים את שבעת ימי המילואים לומר שהשראת השכינה תלויה באדם, שזה סוד צינור החוכמה. במגילות מדבר יהודה מצינו שהצדוקים היו עושים כל שנה שבעת ימי המילואים אחרי, ונגד זה יצאו חז"ל, נגד הצדוקים.
אבל גם שלמה וגם חזקיהו עושים. מה? עושים שבעה ימים, של חג, של חג. גם שלמה עושה חג, בגלל ששבעה ימים של החג, הוא מוסיף עוד שבעה ימים,
אחרי סוכות, וגם חזקיהו עושה כמו הוא. זה מוכיח את מה שאני טוען, ששלמה מקביל למה שהיה במשכן. זה ממש מצוין מה שאתה אומר. כל זה הכניס בקל וחומר, נכון? זה ממש מצוין. עכשיו בשביל לנתח את מה שאנחנו הולכים לעשות, בואו ננתח את זה לאור שתי הגישות האלה, בסדר? עכשיו ניגש לברכת כהנים שהם... בברייתא בתורת כהנים מנסים להתמודד מהי ברכת הכהנים שיש לנו בפרשת שמיני. מהי ברכת אהרון, נגדיר את זה. ברכת בתורת כהנים קיימים שני קבצים. בקובץ הראשון שנינו, וישא אהרון את עדיו אל העם ויברכם, באותה שעה זכה במתנות כהונה. וזכה בנשיאות כפיים לא לדורותיו עד שיחיו המתים. לפי הקובץ הראשון של התורת כהנים, אם בעקבות שהוא נושא את ידיו אל העם ומברך אותם, הוא זוכה בנשיאות כפיים, סימן שהברכה הזאת מה היא? היא לא נשיאות כפיים. כלומר, בקובץ הראשון אנחנו רואים שברכת אהרון אינה נשיאות כפיים, ומה שיש בקובץ הראשון מסתדר היטב למה שהראיתי לכם את הפסוקים הזהים אצל דוד ואצל שלמה בשמואל, מלכים ודברי הימים. שזה לא דין ברכת כהנים, ואני חושב שעצם הדבר הזה הוא נושא חשוב, לדעת שהעניין של הברכה הוא לא רק עניין של הכהנים. כה תברכו את בני ישראל, הוא עניין של הכהנים. כן. אולי, אני לא חושב שזה הפשט, אבל אם אתה רוצה אתה יכול להסביר, כי אין לי בעיה. המלבים חשב כמו מעוז, הוא זיהה את הברכה של אהרון גם בקובץ הראשון עם ברכת כהנים. אתה בחברה טובה מעוז, יחד עם המלבים, המגדולי עולם. כותב המלבים, אולם לדעת הספרה, פה ברך ברכת כהנים בשעת תנופת חזה והשוק, בעודו על המזבח, קודם הכתרת החלבים, משום דברכת העם היה על ידי שזכו לו במתנותיהם, ובעת הניף החזה ושוק זכה במתנות כהונה, כמו שכתוב פרשת צו שישראל ומפרשים מתנות כהונה מסנאי, ואז זכה בכולם, ותכף ברחם, וזה שכתב באותה שעה זכה במתנות כהונה וזכה בנשיאות כפיים. מפורש כמו שאתה הסברת מעוז. בניגוד לזה, בקובץ השני של התורת כהנים, יש זיהוי של ברכת אהרון עם ברכת הכהנים המצויה בפרשת נשוא. ויברכם, זו ברכה סתומה, אין אתה יודע, לא כתוב מהי, אנחנו לא יודעים מהי הברכה. ופרש להלן, יברך לך אדוני וישמרך עד וישם לך שלום. אותו דבר באר הקורבן אהרון, שזה אחד הפרשנים הגדולים על התורת כהנים, זו ברכה סתומה. כלומר, ברכה זו שאמר כאן היא סתומה, לא באר לנו אם היא ברכת יברכך, או ברכה אחרת כברכת שלמה שנאמר בו ויפרוס כפיו ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל. חזר כתוב פירוש, ברכה זו ואמר שהיא ברכת כהנים, יברך לך אדוני וגומר, וסמיך לוי ביום קלות משה להקים את המשכן, דמשמע ויהי ברכה זו של יברך ביום קלות משה, שהוא יום שמיני למילואים, שאז בורך אותם אהרון בקורבן. אהרון בא ואומר לך למה? מכיוון שזה יום שמיני למילואים, הוא ראש חודש ניסן, ובאותו יום יש לנו פרשת בעלותך את קוטב ארחו. אז לפי חזל ממש יש לנו השוואה בין שני הדברים. אם אני מפרש לפי אבן עזרא, זה שני תחומים שונים לגמרי. רש"י אימץ את פרשנות התורת כהנים בקובץ השני, שאהרון ברך ברכת כהנים, או את הסבר המלבים. ויברכם ברכת כהנים יברכך יאר יישא. הרמב"ן כנראה לא היה בפניו הקובץ הראשון, כנראה, כך משיג בהוצאה היפה של התורת כהנים החדשה, ואני חושב שזה הישג נכון, והוא מביא את דברי רש"י ומעלה אפשרות נוספת, והוא מוציא את ביאור התורת כהנים בקובץ השני מהפשט. וכך הוא כותב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. ברכת כהנים מברכה יאר יישא לשון רש"י. ואם כן, תהיה פרשה דבר אל אהרון ואת בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל שבחומש הפקודים, מוקדמת לזה. ואולי כן הוא, כי סמוכה למה שנאמר, והיא ביום קולות משה להקים את המשכן. למעשה הרמב"ן אומר לנו מפורש את הזיקה בביאור שיטת רש"י. וייתכן לומר, הרמב"ן בתחילה מביא את דברי רש"י, ואחרי זה הוא כותב, ייתכן לומר, כי אהרון פרס כפה בשמיים, וברך את העם כאשר עשה שלמה, שנאמר ויעמוד שלמה לפני מזבח אדוני יפרוס כפה בשמיים, ושם נאמר ויעמוד דברת כל כאן ישראל כל גדול אמור, ולפרח לו הזכיר כתוב שציווה את משה לעשות כן. והברייתא של פרשת מילואים, בתורת קונים הייתי מברכם זו ברכה סתומה שאתה יודע, חזר כתוב, פרש לאלן, יברך לך. יאר פניו יחונק, ועדיין יש לי לומר, שכך אמרו, ברכה זו שברך אהרון את העם בעצמו סתומה היא, ולא פרש לנו הכתוב מה היא, אבל ברכה שמצבו הקונה לדורון נתפרשה, והיא שווה בכל הקונים לעולם, או שהם סבורים שכאן ציווה אותו בנשיאות כפיים ליום זה, ולאלן ניתנה ברכה זו לא לבניו. הרמב"ן בא ואומר, אני יכול להסביר גם את התורת כהנים בקובץ השני, זה הוא לא אומר, זו ברכה סתומה, ובאמת נפטרה לנו הבעיה בפרשת בעלותך. זו סתומה, ופרשת בעלותך היא לא סתומה, ופה ידה היא נשארה סתומה, והיא ברכה אחרת. המלבים מסביר מה הקושי שהוביל את הרמב"ן לבאר שלא מדובר בברכת כהנים. כותב המלבים, דרך אגב תדעו שהמלבים זה אחד הפרשנים האדירים שיש למדרשי ההלכה, והוא עשה מלאכת אומנות עם ידיעה בלשנית שאין כדוגמתה, גם כאשר אתם חושבים שאתם חולקים עליו, הוא יעזור לכם 10 מונים בניתוח העמוק שלו, זה אחד הספרים הגדולים. אפילו בבריסק למדו את המלבים. כשדיברתי עם רבאון סולובייצ'י, כל הזמן הוא הביא לי מלבים, בלי יוצא מן הכלל. ועכשיו שזה בפרויקט השו"ת, אפשר להגדיל את האותיות, כי זה לא אותיות קטנות, אפשר ללמוד אותו. כותב המלבים, וישא אהרון את ידיו ויברכם וירד. הנה יפלא שבוודאי ברכם אחר שירד מן המזבח. וראוי לומר בהפך, וירד, וישא ידו, וגם הנזכר אחר כך. שנית, שברכו את יאר אל פניו אליך וחונקה. ולכן יאמר הרמב"ן שזה לא היה ברכת כהנים, רק שפרס כפיו השמיימה לתפילה כמו שכתב בשלמה. כלומר, יש לנו פה מחלוקת גדולה, או בין שני המדרשים, שני הקבצים, שיש בתורת כהנים, או בין רש"י לרמב"ן, האם אהרון הכהן הוא מברר ברכת כהנים, או שהוא נושא את כפיו השמיימה בתפילה. מעניין ביותר. המלבים חולק על הרמב"ן, שהוא רוצה לזהות את זה עם תפילת שלמה. כותב המלבים, ומלבד מה שהקשה לו מפרש שאין זה דומה לתפילה שלמה, יש אצלי הבדל בין פרס כפיו ובין נשא ידיו, שלתפילה בא לשון פריסת כפיים, ולדוכן בתמיד בלשון נשיאת ידיים, כמו שהאירותי בפירוש ישעיהו. אומר המלבים פה הגדרה מבריקה, יש הבדל בין נשיאת כפיים לבין פריסת כפיים, שלתפילה בא לשון פריסת כפיים, ולכן אצל שלמה זה תפילה, ואילו כאן זה נשיאת כפיים. והמלבים חוזר לפירוש רש"י. עכשיו, יש לנו גמרא ממסכת סוטה אצלנו, שהגמרא יוצרת זיקה בין פרשת שמיני לפרשת בעלותך כאותה ברייתא בתורת כהנים, ואומרת הגמרא בסוטה בדף למ"ח, תניא אידך, כה תברכו בנשיאות כפיים. אתה אומר בנשיאות כפיים? או אינו אלא שלא בנשיאות כפיים? נאמר כאן כותב ארחו, נאמר להלן ויסע ארון את ידיו אל העם ויברכים. מה להלן בנשיאות כפיים, אף כאן בנשיאות כפיים. כלומר יש פה ממש ברייתא שיוצרת זיקה בין ברכת אהרון לבין פרשת בעלותך. פרשת בעלותך לא כתוב איך, והברייתא לומדת את זה מיום השמיני. אם איך היא יכולה ללמוד את זה מיום השמיני? סימן שברכת אהרון היא ברכת כהנים, כמו הקונטרס השני שנמצא בברייתא בתורת כהנים. כן. לא הבנתי את השאלה. אז אני חושב אני אענה לך. א', זה משנה לידיעת התורה. שנייה אחת. זה א'. ב', אם באמת ברכת אהרון המצויה שם היא מצויה אחרי שיבת ימי המילואים ולפני ירידת שכינה, ואם אני מבין שכל תברכו את בני ישראל נמצא לפני ברכת הנשיאים, זה שם את חותם הקודש לברכת הכהנים. אסביר את דברי יותר. אנחנו תכף נראה את הדבר הגדול שיש, שישנה תנועה הפוכה בין כניסה פנימה לבין ברכת כהנים של יציאה החוצה. השאלה אם היציאה החוצה היא בזיקה לפנים או לא בזיקה לפנים, היא נקודה מאוד מאוד מהותית. ולכן ברכת אהרון הראשונה, שהיא אפילו לפני שהוא יורד לפי הפשט, ואנחנו רואים שבאמת זה ההבדל בין הפסוק פה לפסוק אצל דוד ושלמה, בייחוד אצל דוד, שזה ממש זה, גם בדברי הימים וגם בשמואל, שזה ממש שונה, זה נעשה על הקודש, זה נותן את חותם הקודש לברכת הכהנים. תכף אני אסביר יותר את הדבר. לכן אני חושב שזה משמעותי. אבל גם בלי זה, להבנת התורה זה גם משמעותי. שאני צריך לברר בצורה יסודית מהי הברכה של אהרון. לא כתוב ואני רוצה לברר אותה, ומה הזיקה בין זה לזה, וזה הבדל בין שתי הפסקאות. אני אענה לך, זה שברכת כהנים בקודש היא בשם המפורש, הייתי יכול לומר שברכת הכהנים עניינה ברכה, כמו שיש ברכות, כמו שהוכחתי שהברכות זה מושג אנושי רחב מאוד, הברכות לא שייכות רק לכהנים. זה שאחרי זה נראה שבמקדש מברכים בשם המפורש ובחוץ לא מברכים בשם המפורש, זה נותן לכהנים את ברכת הכהנים כדבר שנמצא במקור הקודש. זה מאוד משמעותי.
גם לגבי התוכן, התוכן של ברכת כהנים זה הארת פנים. התוכן של שאר הברכות הוא הרבה פעמים תוכן גשמי. לא דווקא את התוכן של הארת פנים.
זה ודאי אתה צודק, אני מסכים.
הייתם יודע שבכהנים לא נותן
את זה? לא. הכהנים יש להם תפקיד במרחב, החלקם ביעקב אפיצם בישראל. כהנים אוכלים תרומה בחוץ, לא בהכרח. להכניס את עולם הברכה לעולם הקודש, גם בברכה מברכך, זה עניין עולמי. אדם צריך להיות אדם מברך, דרך אגב זה יסוד מאוד גדול, הוא לא צריך להיות אשכנזי קמצן. עולם הברכה הוא מונח מאוד רחב. ברכת כהנים לדעתי עניינה אשר קדישנו בקדושתו של אהרון. גם אם נאמר שיש ברכות, וזה המשחק פה שאנחנו רואים מי המברך, ולכן דייקתי בכל הדיוק, זה קשור לקדושת אהרון, זה קשור לקדושת הפנים, והיציאה היא מהותית. אני תכף אפרט יותר.
תפקיד של הכהנים במרחב, לא קשור לקדושת שלהם?
אני חושב שתפקיד הכהנים במרחב קשור בוודאי לקדושה שלהם. אבל יש להבדיל בין קשר כללי לבין קשר עמוק ב, הייתי קורא לזה לעולם הקודש, לעולם הקורבנות, לירידת השכינה, זה משהו אחר. כאשר יש לי ברכה אחת לפני יריד הקמת המשכן, ברכה אחת אחרי ולפני יציאת האש, וברכה אחת לפני פרשת נשוא. גם אם נזהה את חלקם, זה שבסיפור התורה זה נמצא מרוכז בשלושתם, כפי שאתה ערכת לי בצורה כל כך יפה ומראה כהן, יישר כוח לך, את הקישור למקדש. נכון שאני בשיעור עכשיו ערערתי על זה, כי אני דנתי על זה בצורה רחבה יותר, אבל אני לא חולק על זה, אי אפשר להתעלם שזה נמצא בשלושת הספרים בקשר למקדש. וישר כוח על הצורה שכתבת. מה שאני מערר זה לראות הכל בצורה רחבה יותר. אני לא באתי לדקלם את מראה כהן עכשיו. הסתכלתי לה רק אחרי שהכנתי את השיעור לגמרי. טוב. אז זה שאני פרשת הסוטה, ועל זה בהמשך שואלת אמא קשה לי רבי יונתן, אם עלה לן כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור, אף כאן כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור, ואת אומרת צריך, הרי הוא אומר... הוא ובניו כל הימים, הקיש בניו לא מה, הוא בנשיאות כפיים, אף בניו בנשיאות כפיים. זה כבר משחק יפה, אבל זה קשור לנקודה הזאת. הלימוד בין ברכת משה בסיום המשכן לברכת משה ביום השמיני. מופיע בברייתא בתורת כהנים. מה התלמוד לומר ויהי? מלמד. שהייתה השמחה לפניו במרום כיום שנברו בו שמיים וארץ. למעשה בראשית אומר ויהי ערב ויהי בוקר, וכאן אומר ויהי. וכיוון שכילו ישראל את מלאכת המשכן, במשה וברכם, שנאמר ויאר את כל המלאכה ויברך אותם. מה ברכה ברכן? אמר להם שתשרה השכינה במעשה ידיכם. ממש מרתק. ויהי ביום השמיני, והברכה של משה בסוף ספר שמות, אומר המדרש, זה אותה ברכה. אבל מה היא אותה ברכה? שתשרה השכינה. מה יוצא? שברכת משה ואהרון אינה ברכת כהנים, אלא היא ברכה אחרת. אומר לנו רשי, מסביר לנו את זה בצורה כל כך יפה, ויצאו ויברכו את העם, אמרו וילועם אדוני אלוהינו עלינו, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, לפי שכל שבעת ימי המילואים שהעמידו משה למשכן ושימש בו ופרקו בכל יום, על פי חז"ל, על פי מה שיש בירושלמי ובעוד מדרשים, לא שרתה בו שכינה. והיו ישראל נחלמים ואומרים למוישה, מוישה רבינו, כל התורה שתארנו שתשרה שכינה בינינו, ונדע שנתכפר לנו עוון העגל הרך, אמר להם זה הדבר אשר ציווה אדוני תעשו, והראה לכם כבוד אדוני, אהרון אחי כדאי וחשוב ממני, שעל ידי קורבנותיו ועבודתיו, תשרה שכינה בכם, ותדעו שהמקום בחר בו. אני חושב שזה בצורה ממש נפלאה, מסביר שברכת משה ואהרון אינה ברכת כהנים. טוב, לגבי הקבצים, כמו שאמרתי, אני מדלג על זה. בברייתא בתורת כהנים מופיע וירד מעשות החטאת ועולב השלמים, מי שנפנה מקורבנותיו ירד לו מן המזבח בשמחה. בקובץ השני הוא כותב, וישא אהרון את ידיו לעם ויברכם, זה מקרא מסורס, ואין ראוי לומר, אלא וירד מעשות החטאת העולה והשלמים, וישא אהרון את ידיו ויברכם, שבירידתו נשא אהרון את כפיו. בקובץ הראשון הוא לא אומר שזה מקרא מסורס, כי בקובץ הראשון הוא איננו חושב שזה ברכת כהנים. אם זה ברכת כהנים, איפה זה צריך להיות? היציאה החוצה, אחרי הקרבת הקורבנות. אבל בקובץ הראשון הוא חושב שהפסוק לא מסורס, והקובץ הראשון לשיטתו והקובץ השני לשיטתו בתורת כהנים. הקובץ הראשון שהוא חושב שזה לא ברכת כהנים איננו אומר שזה מסורס, והקובץ השני אומר שזה מסורס. אותו הדבר בגמרא במסכת מגילה, דף י"ח. מה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודעה, דכתיב וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת ועולה ושלמים. אימה קודם עבודה לא עשה על כדאדך, דכתיב וירד מעשות החטאת, מכתיב לעשות מעשות, נמדה אחר עבודה לא עשה על כדאדך, דכתיב זבח תודה, מי חדיד לסמכת היי סמך היי, מסתברא עבודה בהודעה חד המילתא. נסכם את זה ערך במגילה, אחריהם ברכת שאין כהנים, שנאמר וישאו את ידיו אל העם ויברכם, מלמד שעשה חטאת ואחר כך ברך את העם, ולכן זה מסתדר עם הוירד. בקורבן אהרון גם הוא מפרש ככה, אבן עזרא לומד שיורד הכוונה ירד, וירד כאשר נתיך הרבים, כבר ירד מעשות החטאת והעולה. זה כך הוא פותר את הבעיה של הסירוס. גם הרי ודווין שמדובר בשני קבצים שחוקים, הוא כותב וישא אהרון את ידיו אלא אם כן זה המדרש, פנים אחרים הוא והוא שלם יותר. כך כותב הרייבד. כלומר הרייבד מבין שיש פה שני קבצים, והוא חושב שהשני שלם יותר, שהוא מפרט, אני חושב שהם שני מדרשים שחלוקים. גם המלבים שם לב שזה שני קבצים, וכותב המלבים, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, כבר כתבנו שדעת הספרה, שמה שכתב ושם ידיו אל העם ויברכם היה קודם שירד מן המזבח, היין שם הטעם, אולם ראיתא דפה שהיא נוספת על הספרי כדעת אבן עזרא שנקרא מסורס. לכן פרש הסמג, המלבים גם הוא שם לב, רק הוא לא פרש את מה שאנחנו פרשנו לגבי העניין הזה. עכשיו השאלה העומדת בפנינו היא שאלה, למה צריך פעמיים ברכה? אז האמת היא כזאת, אם אני אומר שהברכה הראשונה היא ברכת כהנים, הברכה השנייה היא ברכת משה ואהרון, אחרת פתרנו את הבעיה. למה צריך שתי ברכות? אני הסברתי כמה הסברים. אחד זה שזה התוכן שונה. האפשרות אחרת שהברכה אחת היא אחרי העבודה, כי צריך להודות על העבודה. כך מסביר האדמור מקומרנה בספרו הנפלא עשירית היפה. אבל אני חושב שגם אפשר להעלות עוד דרך, שבאמת ברכה מחייבת אותך לצאת החוצה. והברכה הראשונה של אהרון הוא לא יורד, ולכן הברכה לא צולחת, ולכן משה ואהרון ביחד הם מצליחים כאשר הם יוצאים אל העם ומברכים, אז וירא כבוד אדוני אל כל העם, כי כל סוד ברכת הכהנים זה ביציאה אל העם. ככה אני חושב שאפשר להסביר, זה נראית לי דרך מאוד גדולה. עכשיו לפני שאני ממשיך הלאה, אני חושב שיש פה אפילו תוכחה גדולה. האם בית המקדש זה כניסה פנימה? המדרש שואל לשמה הם נכנסו. אז אחד הפתרונות שהם נכנסו ללמד את מעשה הקטורת. אבל מי שקורא את זה בהקשבה עמוקה, ויבוא משה ואהרון אלוהי מועד, ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד אדוני לעיני כל העם. כלומר שכינה לא יורדת למשה ואהרון, הם יכולים להיכנס פנימה, הם יכולים להקטיר קטורת, שכינה לא תרד. מתי שכינה יורדת? ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד אדוני לעיני כל העם. סוד הכהונה זה לא רק כניסה פנימה, סוד הכהונה שהכהן יוצא החוצה, סוד הכהונה שהכהן מברך. כהן שאינו מברך איננו כהן. יש, הגמרא אומרת, כהנא מסייע כהנא. רב אברהם שפירא הסביר את זה בוורט מבריק. כהנא מסייע, סימן שהוא כהן. כהן צריך להיות איש חסד. כהן שלא יוצא, לא תשרה שכינה. אחת הבעיות שיש לנו, שאנחנו חושבים שתשרה שכינה, אם אנחנו נלך וניכנס בקונחייה, צדיק בפרווה. בשביל שתשרה שכינה, משה ואהרון עובדים, שבעת ימי המילואים, משה משמש בחלוק לבן שאין בו אמרה, נכנסים להקטיר קטורת, אין, לא יוצאת אש למזבח החיצון. מתי יוצאת אש? כאשר הם מבינים שהם צריכים לצאת אל העם, ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני לעיני כל העם. אני כתבתי איזה משהו יפה, שהייתי באיזה שליחות בבלפסט, אז אמרתי לכם שאני עליתי לברכת כהנים, אפילו שהרב אריאל אמר לא עולים בחוץ לארץ, אמרתי לו אנחנו באקס טריטוריה, הספרדים עולים ואני עולה לברכת כהנים. עכשיו, אתם יודעים את התורה העמוקה של השלה, שאני אוהב אהבת נפש, שכאשר אני מתפלל איפה אני צריך להיות? בקודש הקודשים. כך מסביר השלה את דיבור רבן יונה. אז אני עומד שם בתפילה ואיפה אני נמצא? אני לא נמצא שם, איפה אני נמצא? בקודש הקודשים. אבל ברכת כהנים, איפה אני צריך להיות? מה? שם, שמה. אז כתבתי ככה. תפילה, היה עומד בבית קודש הקודשים, יחווה את ליבו כנגד בית הכפורת. יחשוב בליבו ורענו כאילו עומד במקדש אשר בירושלים, במקום קודש הקודשים. אנוכי באירלנד, עומד בקודש הקודשים, יוצא לאירלנד, מברך באהבה, חוזר לקודש הקודשים, שים שלום, תפילה לכבוד השם בעולם. אני באמת חושב שהסוד הגדול של ברכת כהנים, לא, מה זה? הסוד הגדול של ברכת כהנים הוא סוד מאוד גדול, והוא סוד היציאה. עכשיו אני רוצה להביא ברייתא בתורת כהנים, שהיא ברייתא מבריקה. הברייתא מחדשת שהיו שלוש ברכות ביום השמיני. אם אנחנו עד עכשיו חשבנו שהייתה ברכה אחת של אהרון וברכה שנייה של משה ואהרון, באה ברייתא מחדשת, יש ברכה שלישית, שלוש ברכות ביום השמיני. מהי הברכה השלישית? בואו נראה את הברייתא בתורת כהנים. אומרת הברייתא ככה: ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. למה נכנס משה ואהרון ביחד? ללמד על אהרון מעשה הקטורת, או לא נכנס דבר אחר? הרי נידן ירידה תאונה ברכה, והוא יעה תאונה ברכה. מה יציאה מעין עבודה, אף ביעה מעין עבודה? מניין לביעה שהיא תאונה ברכה? ודינו, מה עם יציאה שאינה תאונה רחיצה? תאונה ברכה, ביעה שתאונה רחיצה אינו דין שתאונה ברכה. או חילוף, מה עם ביעה שאינה תאונה ברכה, תאונה רחיצה, יציאה שתאונה ברכה אינו דין שתאון רחיצה? לא אם אמר בביעה שכן יצא מחול אל הקודש, תאמר ביציאה שכן יוצא מקודש לחול, בטל החילוף. חזרנו לדין ירידה תאונה ברכה וביעה תאונה ברכה. מה ירידה מעין עבודה, ביעה מעין עבודה. הלמה נכנס משה עם אהרון ללמדו מעשה הקטורת? יוצא שכאשר נכנסים יש צורך להיכנס עם ברכה. שזה חידוש מארץ החידושים, הדין הזה שצריך להיכנס עם ברכה, שזה דבר מאוד מאוד גדול. טוב, בואו נעשה סיכום למה שאלינו בתור המבוא. בתורה ובנח מצינו הרבה מאוד את עולם הברכה. ראשית, עולם הברכה לא שייך רק לכהנים. זו נקודה מאוד חשובה שצריך להגיד. נקודה מאוד מאוד חשובה. ולא שייכת רק לעם היהודי. מברכים את אברהם אבינו מי? כל היקום מברך את אברהם אבינו. אבל מהותו של אברהם אבינו ונברכו בך כל משפחות האדמה. ניתן לראות באברהם אבינו ככהן או ככהן גדול חיוב שהוא יהיה איש מברך. עניינה של הכהונה זה לברך. עניינה של הכהונה זה לא התנזרות. אחרי פרשת הנזיר בא עניין הכהונה. גם אם הכהן הוא שווה ערך למדרגת הכהונה. יש לנו את קדושת הכהונה. ואז סקרנו את הברכות. ברכה ראשונה ברכת משה. ברכה שנייה בפרשת שמיני. ברכה השלישית זה פרשת בעלותך, אלה שלושת הדברים. ניתן להתייחס אליהם על ידי חיתוך מדמה שקשורות לפני השראת שכינה, לפני יציאת האש, ולזהות אותם, ואפשר לחלק אותם. הגישה המחלקת שיש לה יסודות מאוד גדולים בפשט, היא פרשת בעלותך, היא פרשת ברכת כהנים בלבד. כל השאר זה לא ברכת כהנים, זה סיפורי ברכות. וראיה לדבר, הדמיון בין יום השמיני לדוד ושלמה. וכך אפשר לומר, הקובץ הראשון של התורת כהנים סובר. וכך סובר הרמב"ן גם כן. אפשר ללכת בדרך שמקשרת אותם. חידוש חז"ל בזמנים יכול לאפשר זהות בין סוף שמות לבין פרשת שמיני לבין פרשת בעלותך. וזה מסביר לנו מדרשים ואת הגמרא במסכת סוטה. עולם הברכות הוא עולם מאוד רחב. בשביל לברך צריך לצאת אל העם. בשביל שתשרה שכינה צריך לצאת אל העם. כל הפילוסופיה של תיבת נוח מנוגדת להשראת שכינה. פשוט מנוגדת להשראת שכינה. בשביל השראת שכינה צריך לצאת לברך את העם. ולכן יש גם כהן משוח מלחמה. אין מציאות שתשרה שכינה בלי עם ישראל. עולם התורה כמה שהוא יהיה גדול, בלי עם ישראל לא תשרה שכינה. משה ואהרון גדולים שבגדולים, בגללם לא יורדת שכינה. ויצאו ויברכו את העם, וירא כבוד אדוני אל כל העם. מתפלל שיהיה לנו כוח, מכוח תורתנו לברך, כדברי הנציב המופלאים, שהוא מסביר על פי אמת הרמב״ם, בצורה מדהימה, שכל מי שלומד תורה, תורה שאינה מברכת היא לא תורה. תורה של חמיצות היא לא תורה. תורה בלי הארת פנים היא לא תורה. אני מתפלל שנגדל בתורה אמיתית, שתברך את העולם כולו, ויתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא משוך מסוף העולם ועד סופו.